וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, בשמי אדוני לא נודעתי להם. אומר רש"י, מה זה? יש כאן שמות של השם. כל שדי זה שם השם. שמי השם זה גם שם השם. מה רוצה להגיד כאן? זה לעבוד, הוא נראה בכל שדי. אבל השם, השם, הוא לא, לא ידע. מה הכוונה של השמות? לדעת, השמות שכתובים בתורה, הם מרמזים על, על השגחה וגילוי השם. כל שם מבטא משהו. אני אומר רש"י במקום, מה הכוונה? ויראה לעבוד בכל שדי. מה זה המילה כל שדי? זה גם שם השם. ומה הכוונה? אומר רש"י, הבטחתי מבטחות, בכולן אמרתי להם, אני כל שדי, בשמי השם לא נודעתי להם. לא הודעתי, אין כתב, אין כתב כאן. לא נודעתי, אלא לא נודעתי, דיינו לא התגליתי, לא ניכרתי להם במידת האמיתות שלי, שעליה נקרא שמי השם. במילים אחרות הוא אומר, לעבוד, הקדוש ברוך הוא הבטיח הבטחות. אבל לא קיים אותם. ובכל זאת הם האמינו בו. בדרך כלל, אם האדם מבטיחים לו משהו ולא מקיימים אותו, אז אמונתו היא לא כל כך חזקה. אבל אצל האבות הוא אומר, יפתח יצחק לגוי גדול, ייתן לך את הארץ, והבטחות מכאן זה החדשה. ולא קיים את הדבר הזה. ולא נודע, ואני עוד... הבטחתי ולא קיימתי, כן? ולא, אבל בשם השם, שם השם מרמז על קיום הדבר, לשון הוויה, הוויה. והם לא קיימתי. לך אני כן מקיים, הנה יש לך עם, יצאנו ממצרים, הכל. מה קרה לך, למה הריאות על העם הזה? תלמד מהאבות, כן? האבות, ההבטחות, חיים בהבטחות. וכאילו ההבטחה היא דבר ממשי, היא דבר למרות שהוא רק הבטחה ולא התקיים. זה מה שרש"י אומר. צריך לדעת שהאמונה שלנו היא בנויה בין השאר על האמונה בעתיד שלנו, בעתיד של עם ישראל, בעתיד של העולם, בעתיד... אבל איך מגיעים למדרגה הזאת? שלמרות שאתה לא רואה את זה בחוש, בכל זאת אתה מאמין שכל מה שכתוב בתורה זה אמת, וזה יתקיים. איך מגיעים לדבר? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי?
מגיעים
לדבר? כן.
על ידי יראה?
יפה מאוד, יראת שמיים, אתה צודק.
אמונה.
אמונה, יראת. אנחנו מאמינים, אנחנו לא חיים, אנחנו לא חיים רק את העבר. אנחנו חיים קודם כל את העתיד. העבר זה הבסיס לעתיד. יש אדם שהוא חי רק את העבר שלו. קוראים לזה בלשון עברית עבריין. כל הזמן הוא חי את העבר. הוא לא יכול להתקדם. הוא תקוע בעבר שלו. אנחנו מאמינים בעתיד, כמו האבות לומדים את זה, אברהם, יצחק ויעקב, שהבטיחו להם הבטחות, ולא קיימו את זה, הקדוש ברוך הוא בחייהם, אבל הם חיו את העתיד כאילו זה בהווה. זאת הייתה הערה כלפי משה רבנו, למה אתה אומר, למה הראות אליכם? אני הבטחתי לאברהם, יצחק ויעקב, שאני אביא אותם לארץ ישראל, ואתן להם הכל וכל זה, ולא יזורו עליי כאילו זה, ואתה כבר שואל למה אחר אותה. במשניות. במשנה פרק ב', משנה ח'. כתוב ככה, רבי שמעון אזורי אומר, פול המצרי שזרעו לזרע בתחילה כיוצא בהם, רבי שמעון אומר, אפונים הגמלונים כיוצא בהם. רבי אלעזר אומר, אפונים גמלונים שהתעמלו לפני השנה, ראש השנה. ואנחנו עוסקים כאן, הנושא הוא לגבי המעבר בין השנה השישית לשנה השביעית. רבי שמעון זורי אומר, פועל המצרי שזרוע לזרע בתחילה, שלכתחילה בשעת שזרוע הייתה דעתו להוציא ממנו זרע לזריעה, ולא לאכילה. יש מפרשים לאכול הזרע שלו ולא הירק. כיוצא ודינו, כארבעת המינים שימנו במשנה הקודמת, הולכים באחר השרשה ולא אחר הפירות, כמו שראינו את זה, לגבי תוספת שביעית. הולכים באחר השרשה בין לעניין מעשרות, בין לעניין שביעית. אבל אם זרו לירק, דיין לאכילת פריון, הולכים באחר לכיתת כדין ירק. אז זה תלוי, אומר, שאלה מה הכוונה של החקלאי. אם החקלאי זרע את זה בשביל הזרעים, זה משהו אחר. אז ברגע שהשרשה, אז זה נחשב כבר שנה שישית. אם זה השרשה הייתה בשנה השישית. ואם הייתה בשנה השביעית, אז זה כבר נחשב כשמיטה. או לגבי מעשרות אותו דבר. רבי שמעון אומר, אפונין הגמלונין, אפונים גסים, שהם מין ירק כיוצא בהם, דינם כדין המינים ששנינו לאל, שהולכים בהם אחר השרשה. רבי אלעזר אומר, אפונים הגמלונים, כשתרמלו לפני ראש השנה תרמילים, זה הפרי שלהם בצורת תרמילים, תרמילים כאלה, כן. כשעשו תרמילים שגרעיני האפונים זמנים בתוך התרמילים, לפני ראש השנה, דינם כפירות של השנה שעברה, כלומר שהולכים בהם אחר התרמול, מתי שיש את התרמילים, אז כבר נחשב פרי בשר, אם זה בשישית, אז השישית, אם זה בשביעית, אז זה בשביעית. כן, מי? אפונה, דבר כזה, בתוך יש כאלה, כן, הצבעים בתוך, שאוכלים. כשאוכלים את האפונה, אתה מפצח את התרמיל, זה כמו ארנק כזה, אתה מציע אותו, זה מה שהוא אומר. אנחנו באורות. דף, מן, תת. אמרנו שבטבע יש אינסטינקט קיומי, חיות לדברים כאלה. אותו דבר אומר, האינסטינקט להגן על עצמו בציבור הרבה יותר חזק מאשר אצל הפרט. ראינו את זה אתמול אולי בהפגנה בפריז, שבאו מיליונים באו. למה? פתאום האירופים תפסו את האינסטינקט. וואלה, סכנה. יש כאן סכנה. זה התעוררו ממך אינסטינקטיבית, ופתאום התעוררו לסכנה הזו. אדם פרטי, זה לא שם להם לדברים האלה, אבל אדם ציבור מרגיש מיד מי הוא האויב. כן, אז דוגמה חיה ממש לעכשיו, זה מה שהוא אומר. הוא אומר, לא רק מבחינת הטרור וכל הדברים האלה, הוא גם אומר מבחינה דתית ותרבותית. יש... בוא נראה, דף נון. וכן הדבר הולך בכל הסדרות מכל המצבים. מלחמת הקיום עושה את דרכה כי בעולם החומרי גם בעולם הרוחני באותה מידה. בעולם הדעות והרעיונות, בכל תוקף והכרה פנימית מלמדת קיבוצים רבים המון בלתי מלומד לעמוד על נפשם מבחינתם הרוחנית. כשם שהיא מלמדת את התורה הזאת, את פרטי בעלי החיים ואת הקיבוצים האנושיים מבחינתם החומרית. רק אחרי אשר הנטיות הללו יוצאות אל החיים ומחוללות מעשים כבירים, באים פילוסופים, חוקרי הנפש וטבע העמים, ומגלים את חוכמתה של ההכרה האינסטינקטיבית אשר הקדים ההמון והולך אחר רגשותיו לדעת, לפלס על פיה את נתיב חייו. הוא אומר, האינסטינקט החברתי הוא גם בתרבויות, כן? אם יש איזשהו תרבות שהיא מרגישה מאוימת על ידי תרבות אחרת, או דת שהיא מאוימת על ידי תרבות, אז יוצאים מההגנה. אתן לכם דוגמה אנטישמיות. אנטישמים מרגישים מאוימים על ידי היהודים. למה? יהודים זה אור, זה טוב. אנטישמים, הם שנאת היהודים זה ביטוי שלא יכולים להכיל את האור הזה. אז אנחנו, קשה לנו להבין, ניקח לדוגמה את השואה, שנשיא האנטישמיות שהתגלה בדור הקודם, למה הרגו אותנו? מה עשינו? לא עשינו שום דבר רע. עשינו רע למישהו, יהודים לא עושים רע, בדרך כלל עושים טוב. אז מה עשינו רע לנאצים, ימח שמם וזכרם, שרצחו אותנו והרגו אותנו, למה? אלא הם, הנאצים, אנחנו לא מבינים את זה, אבל הם מרגישים, מה? העם היהודי הוא מפריע לנו כאן. כל הדרך שלו, כל הצדק והיושר וכל הערכים שהעם היהודי הולך אל העולם, זה לא מתאים לנו. לכן הם התנפלו עלינו. גם המלאק אותו דבר, לאורך כל הדורות. כמו המן הרשע אותו דבר. אז הוא אומר שהאינסטינקט הוא לא רק מבחינה, כמו שראינו, מבחינת טרור או מדיני או משהו כזה. האינסטינקט הוא גם תרבותי. אז יש מה שנקרא אינסטינקט קיומי, תרבות שמרגישה מאוימת על ידי אחרת, יוצאת למלחמת, נקרא מלחמת תרבות. גם היום אנחנו כאן במדינה מלחמת תרבות, בין דתיים ללא דתיים וכל זה. כשהלא דתיים מרגישים מאוימים על ידי הדתיים, והדתיים מרגישים מאוימים על ידי הלא דתיים. אז מה עושים בשביל לנטרל את, את המאבק הזה? באים למכון מאיר. Thank you.